שלום וברוכים הבאים לפודקאסט הכדור הכתום. אני אור עמית, ואיתי נמצא היום אלה מרהג'י. לילה טוב בעצם אצלך, בדיוק דיברנו שנייה לפני השידור, אתה נמצא עכשיו באורלנדו. בוא תספר למאזינים למה אתה נמצא באורלנדו בעצם. מאיזה תקן, מאיזה כובע?
אז ככה, אני נשלחתי לאורלנדו לצלם את הקבוצות של הג'י ליג. יש את האירוע שהוא די דומה ל-end season tournament שהיה כאילו ב-NBA, יש אותו גם בג'י ליג באורלנדו, במיוחד שהשנה הם חתמו הסכם עם רשת מלונות היאט, אז זה יהיה כאילו אחד בעולם של היאט פה, וזה כאילו השואוקייס, מחר מתחיל הרבע גמר, ואז חצי גמר וגמר. פה ספציפית הגעתי על התקן של הצלם שאני, יש את המותג שלי שנקרא Buckets and Goals. גם למי שיודע, למי שעוקב אחרי באינסטגרם וכאלה, יודע מה אני מצלם, מה אני מכין ומה התוכן שלי. בזכות זה גם הייתי כאילו, משם כבר הייתי גם בווגאס, כאילו בתיאורין עצמו, ואני עובד כמובן למי שגם יודע ולמי שלא יודע, שיתוף פעולה עם ובאינדיאנה, אני גם מכין את החומר עצמו ואנחנו מעלים את זה ביחד, למי שמצלם, למי שמעלה וידאו, אני לרוב יש מעורך וידאו, וזו עבודה שלי, אז כרגע אני באורלנדו, שהיה אצלי כבר עוד מעט 1:30 בלילה.
עכשיו באורלנדו אתה מסקר את הקבוצה ג'י ליג של אינדיאנה, או שאתה בעצם בא לצלם את כל הטורניר?
לא, אני מצלם את כל הטורניר.
אוקיי. סבבה. טוב, אז תכף ניכנס יותר לאיך הגעת, מתי הגעת ולאן הגעת, ואיך העבודה באינדיאנה מסתדרת עם זה שאתה בכלל אוהד ניקס. אבל בואו קודם כל תן לנו את רגע השבוע שלך.
אוקיי, הרגע השבוע שלי דווקא זה הרגע שהיה ממש לפני כמה שעות מהמשחק של הניקס והלייקרס. כמובן שזה בא עוד מיודענו לפני. הרגע שהלייקרס הניפו את הבאנר, מי שלא יודע מה זה הבאנר, זה כמו המטלית הזאת של האליפות, שמלאים את זה למעלה, שבה הם זכו
ב-in season tournament.
כן, ב-in season. היה על זה המון, כאילו המון רעש מאז ה-in season עצמו, כאילו שאלו במסיבות העיתונאים שם, האם כדאי לעלות, לא לעלות, כן, לא, וזה, המון שחקנים היו במצב של כאילו, זה לא כזה ראוי, כאילו נתנו תשובות, כאילו, שהן פוליטיקאיות של כאילו, מעדיפים שלא, כך מעדיפים את האליפות ספציפית, ולא את זה, והלייקרס אחרי שהם זכרו, הם הודיעו שהם כן יעלו את זה, אבל זה יהיה כאילו בנר שהוא קצת שונה מהאליפיות שלהם, וזה יהיה בנר יחיד, במידה והלייקרס נגיד כאילו זוכה בשנה הבאה, אז זה יתווסף לבנר עצמו ולא יהיה עוד בנר. כאילו הם רק מוסיפו את השנה.
כן, מוסיפים שנים, אני חושב שיש באירופה די נהוג לעשות כאלה דברים, זאת אומרת לשים בנר ואז פשוט להגיד אלופי,
נכון.
אלופי אירופה, אלופי זה, לשנה כזה וכזה. אני צריך להגיד שזה היה משחק בית ראשון של הלייקרס מאז הגמר של ה-in season tournament, מאז היו בשלושה משחקי חוץ.
הפסידו גם.
רגע, אני צריך לשאול, אתה היית שבוע שעבר עד in person לתצוגה של יאניס?
במשחק של יאניס נגד אינדיאנה לא הייתי. יש לנו פשוט חלק מהסגל של כאילו מעצבת עצמו שלפעמים נוסע למשחקי חוץ ולפעמים כאילו מי שנשאר בבית. אני הייתי מאלה ש כאילו שנשארו, אבל כן בדקתי אחר כך מה כן היה שם. אני רק רוצה להגיד שהכדור שיאניס לקח בסוף זה היה כן כדור המשחק, ולא נתנו לו עוד כדור שיהיה לך ככה, זה כן היה כדור המשחק.
טוב, הרגע השבוע שלי האמת הוא לא רגע, אלא הוא על שחקן שאיכשהו עובר מתחת לרדאר. יש לי תחושה שכאילו כבר דיברתי אפילו ספציפית עליו בפעם הקודמת, ג'ואל אמביד. 11 משחקים רצופים של 30 נקודות, 10 ריבאונדים. זה בעצם מאז מיזוג הליגות שהיה ב-1976, רק שקיל אוניל ומוזס מלון הגיעו לרצף של 11 משחקים של 30-10. הבן אדם נותן עונה מפלצתית שנייה אחרי שהוא זכה ב-MVP, ואיכשהו הוא עדיין אף אחד לא מדבר עליו, למרות שהלילה הם הפסידו לשיקגו, שזה גם כן סיפור של, שהולך להיות מעניין, מה שיקגו הולכים לעשות עם זק לוין. אז זה רגע השבוע שלי, שנמשך כבר איזה שלושה שבועות בטח, הכושר המטורף הזה של אמביד. בוא תספר בעצם, אבל איך מגיעים בעצם להיות צלם של קבוצת NBA, לעבוד עם הליגה גם בתור עסק נפרד?
אז ככה, לי היה דרך כאילו שדי ארוכה להגיע ל-NBA עצמו. למי שלא כל כך מכיר את העבודה שלי, כאילו גם בארץ, התחלתי ב-2016 התחלתי לעבוד בתור כתב NBA במגזין ג'יי ספורט. זה מגזין שהתחיל של כמה חברים, ולאט לאט אני הייתי אחראי על כל מה שקשור ל-NBA שם. הייתי נשאר לילות שלמים כדי לראות את המשחקים ולסקר אותם. במשך השנים התחלתי להביא המון מקורות מארצות הברית, להכיר כמה אנשים, חברים, זה קשור לזה, זה החבר שלו עובד בקלאץ' רפורט, זה הבן דוד שלו עובד שם, ככה לאט לאט, והתחלתי, אתה יודע, להביא כל מיני סיפורים, כל מיני שמועות, כל מיני מעברות. נכון, כמובן, היום יש לנו את שאמס, יש לנו את ווז', יש לנו את קריס היינז וזה, אבל זה היה פעם כאילו המטרה שלי, לעבוד ב-ESPN, כאילו באתלטיק, שם. ואחרי 6 שנים, אפילו 7 שנים, עד התחלת השנה, לא היה לי לאן ממש איפה להתקדם, ובתחילת השנה פשוט מאוד, אני ועוד חבר, הוא קנה, שהוא היה כבר צלם בארץ, והגיע כאילו גם קצת ל-NBA לצלם פה ושם, הוא שכנע אותי לקנות מצלמה והתחיל לצלם. הוא אמר לי, תקשיב, יש לך ידע מטורף בכדורסל, אתה גם היית שחקן, אז כאילו, אתה יודע איך לצלם, כאילו רק תלמד בקטנה, ואתה כבר יודע מה אמור להיות בצילום. אז אמרתי, סבב, התחלתי לצלם, התחלתי לאט לאט לעבוד על זה. לצערי זה היה ממש לקראת סוף הליגה הלאומית, כאילו ליגת העל, כאילו הליגות המקומיות. ובתחילת מאי אמרתי, אוקיי, אני רוצה להגיע לליגה של הגדולים, אני רוצה להגיע ל-NBA. התחלתי לדבר איתו, לשאול אותו את חבר שלי, איך אתה הגעת למשחקים של וושינגטון, של, כאילו של אורלנדו וכאלה, אז הוא אומר לי פשוט מאוד, כאילו, התמזל מזלי והיה לחבר שם, שהוא כן הכניס אותי, שהוא היה פשוט המאמן אישי של דני בוושינגטון, אז הוא כן הכניס אותי למשחקים, ומשם פשוט מאוד הייתה לגישה, אבל לא היה לו אישור רשמי, הוא לא היה ידוע שם. אז אני אמרתי לו, אני לא רוצה את זה, אני רוצה שתהיה לגישה לכל המשחקים, לכל האירועים, אני רוצה הכל. לא רוצה משחק אחד. אז התחלתי לשלוח מיילים לליגה. התחלתי לשלוח מיילים לזה, 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 לכל מיני אנשים. כאילו מרוב מיילים עם החוצפה הישראלית שהייתה לי, אז אני כמעט חושב שהגעתי למשרד של אדם סילבר. נראה לי. כי הוא אומר לי, אתה צריך להתקשר למספר הזה, אני מתקשר למספר הזה, הוא מעביר אותי לזה, ואז לזה, ואז לזה, אני הגעתי לכולם. ואז בסוף, כן, אז, כאילו בסוף, אז כן, שהם רשמו אותי להיות בתור, כאילו, איש מדיה. אז אמרתי, יפה. פעם הראשונה הגשתי בקשה לסמר ליג, היא נדחתה בגלל שהגשתי קצת מאוחר מדי. אז שוב, זה היה דווקא אחרי כאילו זה אחרי הדרפטים, ולי הייתה המטרה של ללכת לצלם את ויקטור ומבניאמה.
אוקיי.
הדבר כאילו בשבילי.
כן.
לצערי, אני קיבלתי דחייה, ואז אמרתי, אוקיי, לפחות כאילו תהיה לי טעונה שלמה. חזרתי לדבר איתם שוב, אוקיי, מתי אני יכול להגיש, מתי זה, מתי זה, אז אמרו לי, תקשיב, ברגע שיהיה כאילו, כאילו משחקים, יאללה, כאילו אתה יכול להתחיל לבקש. מפה לשם, אני אקצר את זה, כי אני לא רוצה ממש ללכת הכל לכל, בתחילת ספטמבר התחלתי לדבר איתם שוב וזה, אז אמרו לי איזה משחקים אתה רוצה להגיע, התחלתי לרשום להם כמה משחקים שאני רוצה, במיוחד של הניקס, בכל זאת, אנחנו עודים. ואז לצערנו התחילה המלחמה. בזמן הזה לא ממש יכולנו לטוס, עקב המצב, התבטלו טיסות, התבטלו זה, אז שלחתי להם גם מייל ואמרתי להם, חבר'ה, תקשיבו, עקב המצב, אני לא יכול להגיע לארץ, אני רוצה כאילו להשהות או להקפיא את ה... כאילו את ההרשמה שלי, את הפרופיל שלי מקסימת שנה הבאה. אנחנו לא יודעים מה, כאילו מה המצב.
כן, מה היה.
אז אמרו לי, אין שום בעיה. בזמן ההפסקת אש, עכשיו הם עדיין פותחים כל מיני, אתה יודע, כאילו in season וזה וזה וזה. אז הגעתי למצב ש... לפני זה אני בדיוק טס לארצות הברית, אני הצלחתי להשיג רעיון עם אחד מהצלמים של אינדיאנה, שהוא היה אחראי על הצלמים, אני אומר לו שאני צלם. עכשיו כשאני בא לרעיון, אני הלכתי אליו עם החוצה של פטריק יווינג. באתי לדבר איתו, כאילו, אז הוא אומר לי כאילו, מה אתה חושב? לא, תקשיב, כי הרי אתם עושים את הבדיקה של ה... כאילו, בדיקת רקע, מי אתה בסושל מדיה וזה וזה, אתם תראו שזה הכל ניקס אצלי, אז כאילו, אז באתי לך כבר ככה, כאילו, ישירות. אמרתי לו, אבל תקשיב, אני לא אדבר מלוכלך, אני לא הלך לך לכם, אני לא זה, אני לא זה, אני גם אפילו לא חושב כאילו, שרשמתי פעם משהו על, על אינדיאנה. יש לי כן על בוסטון, אבל לא על אינדיאנה. אז בהתחלה דיברנו, ובהתחלה הוא רצה לראות איך אני מסתדר, עד שהגענו למצב ש כאילו חתמנו כמו הסכם שותפות כזה בהתחלה. אמרנו, אמרת, אוקיי. כשהתחילו למשחקים והכל, אז היו שולחים לי לפעמים קצת כאילו חומרי צילום, והייתי, כאילו, ואז אתם נוחר את זה אז מהבית. הייתי אשכר עורך, וכאילו הייתי שולח להם את ההיילת עצמו. וכשהייתה את הפסקת אש, אז קיבלתי מייל מהליגה, שכאילו, אני הגשתי את הבקשה לאין סיזן, אז הוא אומר לי, אתה תוכל להגיע בכלל? אז אמרתי לו, כן, יש לנו הפסקת אש, ויש את האופציה. אז הוא אומר לי, סבבה, אתה מאושר. ככה. ישר, קניתי כרטיס טיסה, טסתי לווגאס. אני מגיע לווגאס, מקבל את האישור, אני נרגש והכל, תחת השם שלי, Buckets and Goals, ו... עכשיו אני רואה את הרבע גמר, אני טסתי עוד לפני שהתחיל האין סיזן, עוד ממש לפני, כאילו כמה ימים לפני הרבע גמר. אני רואה את הרבע הגמר, אני רואה שאינדיאנה מנצחת, אני מתקשר לחבר שהוא עשה איתי את הרעיון, אומר לי מצוין, נתראה בווגאס, זה אחרי המשחק. לצערנו אני ציפיתי שזה יהיה אינדיאנה נגד הניקס, אבל לצערי זה לא קרה. ונפגשנו שם, אז הצלחתי ממש לחבר לו כל כך הרבה חומר, כי צילמתי כל כך הרבה, ואתה מגיע לווגאס, דבר ראשון כמובן הכרתי שם המון אנשים, מהמפיק של ESPN, למייק ברין, לדוק ריברס, לשקיל שפתאום שמה לך את הידיים ככה מאחורה, לשחקנים עצמם, אתה רואה פתאום את כוכבים כולם שם, וזה הייתה לי חוויה לא... שאני לא חושב שמישהו אשכרה יכול לעשות את זה. כאילו מבחינת שאף אחד לא יכול לדמיין את זה, סליחה.
כן.
אתה מגיע למצב שאתה פתאום נמצא כמה מטרים ספורים מכל הכוכבים שיש, מכל המאמנים שיש, שאתה פתאום כאילו רואה אותם בטלוויזיה, אחרי כמה ימים אתה פתאום רואה אותם כאילו לידך, מולך. וכאילו אתה יכול להשאיר להם יד, כאילו להגיד להם, היי חבר'ה, אני פה.
מה המצב, כן.
עכשיו, המקרה הראשון שקראתי בווגאס, נכנס לאולם. עכשיו, אני בתור פעם ראשונה שאני באירוע כזה, ויש נהלים שם מאוד סטריקטים. נגיד, אתה לא יכול כאילו לבקש סלפי עם יד עם שחקן. זה לא מקצועי.
בוודאי.
סבבה. אז אני עכשיו מגיע לשם, אני מסתכל למין השמאל, אני נמצא באולם, אחורי הקלעים, אתה רואה את זה עובר, את השחקן הזה עובר, את אובי עובר, את כל כאילו צלמים, עיתונאים מכל העולם. ואז פתאום עובר לך בן אדם שהוא קצת די גבוה, עם כובע לבן, איש זקן יחסית, אומר לכולם, מה נשמע, מה אני, מה המצב, איך אתם, וזה וזה, ואז הוא מגיע אליי, אני בכלל בטלפון, הוא עושה לי, סליחה בחור צעיר, אתה יודע איפה אני צריך להיות? עכשיו אני ככה מרים את הראש, אני קולט את דוק חיברס, עכשיו אני מסתכל, כאילו דוק חיברס שואל אותי איפה אני צריך להיות, אני אומר לו, דוק, מה המצב? הוא אומר לי, בסדר, אתה יודע איפה אני צריך להיות? אמרתי לו, כן, ESPN, ESPN זה שם. הוא אומר לי, אין בעיה, תודה, ותהנה מהאירוע. עכשיו, אני מסתכל, כאילו, ימין, השמאל, אתם כולכם ראיתם שדוק ריברס עכשיו דיבר איתי? ככה מהתלהבות? בכל זאת, פעם ראשונה?
כן.
והרבה אנשים, כאילו, לא מתלהבים מהם, שוב, יכול להיות בגלל שהם מתעסקים איתם כמעט, כאילו, הבסיס יומי, אז הם לא מתרגשים מהם. אבל בשבילי, שזה פעם ראשונה, אתה כאילו, וואו, זה דוק ריברס.
כן, ברור, זה גם, אתה יודע, בתור, אם אני מבין נכון, זה פחות או יותר חוויה ראשונה של להיות מאחורי הקלעים בצורה מסודרת, כן. ולתוך הדבר הזה של הטורניר, שזה בעצם, בתכלס, זה ההיילייט של הליגה העונה. זאת אומרת, זה אחד הדברים שהם הכי מקדמים עכשיו.
כן.
אתה מגיע גם אל לאימונים ודברים כאלה?
כן.
עד כמה אתה חשוף לשחקנים מחוץ למשחקים בעצם?
אתה חשוף אליהם כל הזמן. כאילו חוץ מהרגע שהם עושים את האולם, אתה חשוף אליהם כל הזמן. באימונים אתה נמצא שם, הם נותנים לך את החצי שעה האחרונה של האימון. בכל זאת, אבל חצי שעה הזאת זה ממש חצי שעה שאתה פשוט נמצא שם, אתה יודע מה הם עושים, מה הם עוברים, מה הם מדברים והכל. אתה פשוט חשוף להכל. עכשיו, לאנשי סטטיסטיקה, לאנשים עם רוסטרים, אתה חשוף גם לדוחות סקאוטים למיניהם. אתה חשוף. פשוט בגלל, נגיד, אני לא רציתי להתעסק בהכל, מהסיבה הפשוטה שפשוט מאוד, כאילו, בוא נראה את כוכבים שאני רואה אותם בטלוויזיה. אני רואה אותם עכשיו מוני, אז בחרתי לא להתעסק עכשיו בסקאוטינג, ומה הם מתכננים, ומה זה, אני אמרתי, נראה עכשיו את טייריס, אני רואה עכשיו את אובי, כל זאת, אני רואה את טניקס, אז כאילו, נראה את אובי מולי, שסוף סוף, כאילו, וואלה, ואני שמח
בשביל. נו, הצלחת להבין ממנו מה קרה בינו לבין זה, לבין טיבודו?
כן, יחסית, האמת, אחרי הגמר דיברתי אותו קצת, ודיברתי גם עם קאם רדיש. הפרימדונות, אגב, של הליגה, אני חושב שזה ידוע לכולם, הם כמובן כאילו שהם הלייקרס. ביום הראשון של, כאילו, של אימונים, הם לא הופיעו לאימונים.
אוקיי.
כן, הם היו הקבוצה האחרונה שהייתה אמורה להגיע לטי-מובל וכאילו ולהתאמן, הם לא הופיעו לאימון. הם הלכו ישירות למסיבת עיתונאים. שם גם שאלתי את דרווין האם את השאלה הראשונה שלי ב-NBA, כאילו, ואז הרגשתי שכאילו, וואלה, אני פה.
מה שאלת?
שאלתי אותו אם הוא חושב שבמידה והם היו מנצחים, כאילו בגביע, האם זה ייתן לו עוד מוטיבציה ועוד דחף לחלק השני עכשיו של העונה, ואולי קצת לפלי אוף, כי זה הייתה אותה אינטנסיביות פחות או יותר. אז הוא פשוט ענה לי כאילו שאנחנו לא חושבים על זה. זה לא מעניין אותנו. אנחנו מקווים לראות רק את השחקנים בריאים וחוזרים לאט לאט. מה שמצחיק, שיום אחרי, דיאנג'לו ראסל עושה ראיון עם קריס היינס, ואומר לו, זה ייתן לנו דחף מאוד גדול לפלי אוף. כאילו, בוא אחי, ומי אתה עושה צחוק?
כן, בסדר, אתה יודע, הכל עניין של פרספקטיבות ושל מה שהליגה רוצה לדחוף באותו הרגע גם.
נכון, בדיוק, אז לי אישית יצא לדבר במדיה די של הלייקרס לפני הגמר, ברגע כאילו שהם עלו, לפני הגמר עצמו היה גם את המדיה די, הלכנו לשם, לברון ואנטוני דייביס לא הופיעו לאימון, ולא הופיעו למדיה דיי, כמובן, בכל זאת, כמו מישהו שאמר לי שם, כאילו, שלברון ג'יימס הוא הקומישנר השני של הליגה, הוא מחליט על הכל. אז כאילו הם לא הגיעו, ואז אתה יודע, כל האנשים שם סביב כאילו אוסטין ריבס, בגלל שהשחקן השלישי הכי טוב שלי. אני מסתכל למין השמאל, אוסטין ריבס לא מעניין אותי, אני רוצה להגיע לקאם רדיש. אני רוצה להבין האם הוא באמת מאוכזב מהעזיבה שלו מהניקס, או שהוא די טוב לו. זה מה בדיוק ההתקרה שם, אתה יודע, קצת אינסייד. אז סידרתי קצת דיבור איתו, דבר איתו, בהתחלה הצגתי את עצמי, אמרתי לו, תקשיב, אני אוהד הניקס, בוא נתחיל את זה, אני הייתי כאילו מהתומכים שלך, ואני הייתי מהזה, מהקאם הייב שאז המציאו אז בטוויטר והכל.
כן.
אני הייתי בתמיכה מאוד כאילו גדולה. בוא, תגיד לי, כאילו בינינו, כאילו off the record, אין לי שום דבר שמקליט, אין לי שום דבר שעושה וידאו, אין לי שום דבר כאילו שעושה כלום. אתה שמח שעזבת את הניקס? אז הוא אומר לי, תקשיב, זה עסק. אני חייב להתמודד עם מה שיהיה, אני תמיד אשמח לחזור לניו יורק. אוקיי, יפה. האם אתה שמח מהמצב, או כאילו מה הייתם משנה שם? אז תסתכל עליי בחיוך של כאילו, שנינו יודעים היינו משנים שם, אבל אני לא אדבר על זה.
כן.
אמרתי לה, אין בעיה. וכן, רדיש בשוק.
דרך אגב, הוא ישמח לחזור לניו יורק, ריץ' פול כנראה לא.
נכון. אז אחרי שדיברתי איתו והכל, ויצא לנו קצת לדבר, קצת דברים, כאילו הכנה שלו לגבי המשחק, אז כן, הוא נתן לי המון דברים, הוא כן מתכונן, כאילו שהוא כן מתכונן לתאריס, וכן מתכונן יש לכולם, ומה שהיה לי שדיברתי עם אובי אחרי הגמר, אז אמרתי לו גם אותו דבר, תקשיב, אני גם אוהד של הניקס, ואני כן שמח שאתה עכשיו בקבוצה שהיא כן משתמשת ביכולות שלך כמו שאתה רוצה, שאתה רץ כל הזמן וזה, ואמרתי לו, וכן שאלתי אותו, אמרתי לו, אני מניח שהריב המדובר והמתוקשר בינך לבין לבין המאמן טיבודו הוא משהו שהוא אמיתי או שזה אובר-הייפד? אז הוא נתן כמובן את התגובה הפוליטיקאית שלו. אז אמר לי בקטנה, כאילו אמר לי, תקשיב, לכל שחקן עם מאמן יש כאילו שאת חלוקי דעות שלו. זה לא בדיוק היה משהו שהוא מתוקשר כמו שהיה, היו שם חלוקי דעות לגבי מהלכים מסוימים, אבל שם הבנתי ששם אני לא נשאר בקבוצה, שם הבנתי, הייתה לי את הרגשה שאני עוזב. והוא גם כן כאילו דיבר על זה במדיה די עצמו, כששאלו אותו כאילו מה ההבדל בין כאילו בין קרלייל לבין טיבודו עצמו, אז הוא אמר שפה שכאילו באינדיאנה הקבוצה מסתמכת על לרוץ כל הזמן, שגם מהסיבה שכאילו שקרלייל, בגלל שהעביר המון זמן מגרת האימון שלו עם רכזים כמו ג'ייסון קיד שאוהבים לרוץ, ובמערב שהפייס שלהם הוא מאוד גבוה לעומת המזרח שתמיד הפייס שלו הוא מאוד נמוך, אז עכשיו שיש לו שחקן כמו כאילו הליברטון וקרלייל מנסה לבנות אותו כמו ג'ייסון קיד, רק יותר כאילו מודרני, אז הוא מסתמך על שחקנים כמו אובי שהתחילו לרוץ כל הזמן, לעומת מה שהולך כאילו בניו יורק, זה מה שאובי טובן אומר, כאילו שמאמן שם מסתמך רק על שני שחקנים, שכולנו יודעים מי הם, זה רנדל וכאילו וברונזון.
כן.
אז הוא כן דיבר על זה, והם כן היו כולם שם אנשים נחמדים, חוץ מלברון, שוב, חושב שהוא עדיפה של הליגה, אבל זו הייתה חוויה אדירה, ערכתי המון דברים, יש לי המון צילומים, יש לי המון תיעוד כאילו מהאירוע שם, יש לי המון תיעוד, כאילו תיכנסו לדף של הפייסרס גם, יש להם גם המון תיעודים שהם שלי, ועכשיו באורלנדו, לאירוע NBA השני שלי, ובתקווה שזה לא יהיה הסוף.
יא, מגניב. תגיד, דיברתי קודם על המשחק של יאניס עם ה-64 נקודות, היה לפני זה את ה-in-season tournament, עד כמה אתה מרגיש שהיריבות מול מילווקי זה משהו שהוא נוכח עכשיו באינדיאנה? זה משהו שמדברים עליו השחקנים? או שזה משהו שאיזשהו נרטיב שהמדיה מנסה לצייר בשביל שיהיה קצת יותר עניין על קבוצות המרכז?
בדיוק, זה משהו שרק עניין כאילו של התקשורת. אין ממש יריבות בין השחקנים, כאילו בין הקבוצות. פשוט יש שם כאילו אי הבנה. אפילו תיאריס לטענתו. הוא אומר שהתנצל בפני לילארד על ה...
על ה... כן, על החיקוי דיים טיים.
בדיוק. שהתנצל, כאילו, לא התנצל, אבל כן דיבר איתו על זה, שהסביר לו שפשוט מהמצב ומהאווירה, אתה יודע, מההייפ עצמו.
כן.
משהו שהוא די מובן ב... כאילו בעולם כדורסל והספורט, כאילו בכלי.
לא, זה גם אחלה, זה לא משהו שהוא, אתה יודע.
לא, לא, כאילו, זה לא חוסר כבוד. זה מה שאני חושב.
כן, זה לא, זה לא תנסיס קופץ מהספסל להרביץ לניסמית.
בדיוק. אז כן, היה שם, כאילו יש שם דיבור שהם חשבו על, על לנצל את ההייפ התקשורתי על זה, על ריבות, אבל השחקנים אומרים כאילו שבוא, כאילו אין פה ריבות. אנחנו קבוצת כדורסל, קבוצת כדורסל, הייתה פה אי הבנה, זהו. האוהדים לדוגמה, הם כן מסתכלים על זה כאל יריבות. מבחינתם עכשיו מילווקי היא היריבה החדשה שלהם.
טוב שיש, אתה יודע, זה... אינדיאנה זה מקום ש... שהרבה זמן לא היה לו איזה מסורת כדורסל וזה, מה, אתה יודע, מהמימוד של היברט ומיאמי.
נכון.
אבל... אז טוב שיש משהו לחכות לו, משהו ש... איזושהי יריבות ש... שבאמת המראה גם שמתחילים לקחת את אינדיאנה יותר רצינות מבחינת קבוצה שהיא.
ברור. תחשיב, גם אינדיאנה, כאילו בינינו, אין שם הרבה מה לעשות. כאילו, זה גם מה שיפה שהקבוצה הזאת תמיד נשארת מגובשת. אין מה לעשות שם.
יש תחושה שאינדיאנה הייתה ידועה לפחות בעבר בתור מדינת כדורסל. זה מורגש שם?
עכשיו כן. עכשיו הרבה יותר נגיד. מכיוון ש... כעיקרון, בגלל שעכשיו עדיין יש את העונת ה... כאילו, הפוטבול שעדיין קיימת, ואינדיאנפוליס, כאילו, עדיין נלחמת, נראה לי המקום בפלי אוף, אם אני לא טועה, אז בינתיים, כאילו, יש הרבה אנשים שמתעסקים בפוטבול, אבל ברגע שכאילו, יש משחק, נגיד, של הפייסרס, אז הרבה אנשים גם שמים עין על הפייסרס עצמם, כאילו, מכיוון ש... אוקיי, וואלה, אנחנו קבוצה מרגשת, קבוצה שרצה, קבוצה... שיש להם כאילו עיניים עכשיו בכל העולם, אז זה משהו שהם כן רוצים להיות חלק ממנו.
יש איזו תחושה מיוחדת סביב טייריס הליברטון? זאת אומרת, מרגישים ש... אתה יודע, כמו שאתה אומר, לברון הוא הפרימדונה, או אתה יודע, רואים שנמשכים אוטומטית אליו, אתה מרגיש משהו דומה סביב הליברטון?
כן. כן.
כן.
כן. הוא... תקשיב, כאילו הליברטון הוא... הוא ליצן, הוא ילד. מתחיל מזה, הוא בן 23, אם אני לא טועה. עדיין, הוא ילד, כאילו, עדיין, בזמן הפנוי שלו, זה לא, אין לו את המיינדסט, נגיד, כמו של קובי וכאלו, או של שחקנים אחרים שרוצים לבלות. כאילו, בזמן החופשי שלו, הוא, כאילו, משחק 2K. יש לו שני ליגות של 2K שהוא משחק בהן. עם כמה יוטיוברים, ואפילו עם פול ג'ורג'. כאילו, הוא ליצן. הוא אשכרה, כאילו ילד שהוא ליצן שפשוט נהנה לשחק כדורסל. זה מה ש, כאילו, זה מה שהוא גם אומר על עצמו, אני אומר, אומר, כאילו, I'm a clown that plays basketball. זהו. וכאילו, אתה רואה את זה גם על המשחק עצמו, שהוא תמיד נהנה, שהוא תמיד כיף לו, שהוא תמיד מחייך, שהוא תמיד זה. וזה משהו שהיה חסר קצת לליגה, אני חושב. שיש לך שחקן הזה שהוא די מצוין, ושפשוט נהנה מהמשחק. עזוב שכל הזמן כאילו רציניים ונכנסים לזון והגנה וזה, אבל פשוט הוא נהנה מהמשחק. כאילו קלט השלשה, לא קלט השלשה, או שהוא תמיד תמיד כאילו בחברים שלו, או כאילו מרים אליופ לטרנר או לאובי, והוא קופץ איתם בשמיים. ככה.
כן. כן? כן, הוא בולר.
בדיוק, כן.
אמרת הגנה. ואתה אומר שאתה מגיע לאימונים וכאלה, זה דבר שעובדים בכלל עם הקבוצה הזאת? פה ושם אתה אומר, לא... פשוט המאזינים לא יכולים לראות את הבעות פנים שאתה עושה כשאני שואל אותך על זה, אז אני מתמלל את זה.
כן, מה זה עובדים? כאילו תקשיב, אתה יודע מי ההגנה שלהם באימונים? זה הם עצמם.
מה זאת אומרת?
כאילו אתה משחק כאילו את החמישייה הפותחת נגד החמישייה של הספסל.
ברור.
כן, אז... זה לא, זה סבבה, אז אתה עובד על הגנה שכאילו שהרמה שלה זה איזיה ג'קסון. אתה לא יכול לתרגל אותה הגנה כשיש לך את אנטוני דייביס ואת לברון מתחת לסל או את יאניס. כאילו נגיד סתם דוגמה.
כן, אבל אתה כן יכול לראות נניח את קרלייל מתעכב יותר על פואנטות התקפיות, פואנטות הגנתיות, דברים דגשים.
לא כל כך, כי... הוא ניסה בהתחלת העונה לצייד את מיילס טרנר בתור הטייסון צ'נדלר שלו מעונת האליפות של דאלאס. הוא מנסה לבנות את הקבוצה, אם אתה שם לב, או עם המאזינים שלנו, כאילו נושאים לב, הוא מנסה לבנות את אותה תדמית של דאלאס של 2011. ללא כמובן כאילו שחקן בסדר גודל של נוביצקי, אבל היה לך שם קבוצה שהיא רצה, קבוצה חכמה, היא קבוצה של את הגרזן ההגנתי שלה, שהוא היה טייסון צ'נדלר. וזה מה שהוא ניסה לעשות במיילס טרנר בתחילת העונה, לא כל כך צלח, מכיוון שמיילס טרנר הוא בן אדם שאוהב לרווח ואוהב לזרוק. מצד שני, כשאתה שומר על שחקנים בסגנון כאילו ברוק לופז, כמו אנטוני דייביס, שהם גם הם מרחבים את זה, אז אין לך... את המיינדסט של שחקן כמו טייסון צ'נדלר שתמיד היה כאילו נשאר מתחת כאילו בצבע כל הזמן. זה משהו שנגיד מנסים לעבוד איתו באופן ספציפית על זה, אבל לפעמים זה כן מצליח, לפעמים זה לא, בתקופה האחרונה זה לא כל כך עובד.
לדאלאס היה גם את שון מריון, לאינדיאנה כרגע בסגל אין מישהו סגנון שון מריון.
שכלשהו מריון כאילו מכבודו בפני עצמו הוא שחקן הגנה מצוין, אבל מסתכלים כאילו מנסים לבנות את השחקנים שהם כן בדמותו, כאילו נסמית, את אובי שיהיה קצת כאילו 3&D כזה, אבל שוב לשחק את ההגנה שאתה משחק איתה מול הספסל שלך, מול המחליפים שלך, זה לא בדיוק מרים לך את ה... כאילו את הפן ההגנתי שלך באופן משמעותי.
אוקיי, שאלה אחרונה לגבי שחקן בסגל של של אינדי, בדי הילד, תראו בתחילת השנה על זה שהוא הולך לעבור בטרייד, אתה מרגיש איזשהו, מרגישים שהוא פחות חלק מהקבוצה? הוא גם יותר מבוגר מרוב השחקנים שם?
נכון, אני דיברתי על זה בפודקאסט אחר, שבדי הילד הוא עכשיו, כאילו למרות שידוע שהקבוצה לא רוצה, הוא מנסה עדיין להעביר אותו בטרייד, הוא עדיין נאמן לקבוצה, הוא עדיין נותן להם את העצות, הוא הווטרן של הקבוצה, הוא הווט, ולאט לאט גם המניה שלו גם עולה. בגלל סגנון המשחק של, בגלל שאינדיאנה מנצחת, בגלל שהיא רצה כל הזמן, אז המניה שלו גם עולה, וכמובן כאילו המחיר שלו גם מתבקש שהוא די גבוה, מבקשים לפי מה שהבנתי. אז הוא עדיין חלק מהקבוצה, אין שום הרגשה של כאילו שוואלה, כאילו יכול להיות שמחר או מחרתיים שבדי הילד אוסף. אין עדיין את הרגשה הזאת, אבל שוב, כולם יודעים שזה עסק. כאילו מה שלא יהיה.
טוב, אני עובר קצת לשאלות הגולשים שקשורות. טל קנן שואל על הרקע לטרייד של הלי, אני חושב שאתה פחות היית שם ב... ושואלים לגבי כוכב נוסף שאינדיאנה תרצה ליד הלי ברטון, אתה חושב שזה מישהו שיביאו מבחוץ, אולי באמת בטרייד שבו הילד יהיה החוליה המרכזית, או שאתה רואה מישהו מתפתח, מזכירים פה בין היתר את בן מאת'ורין, איך אתה רואה את התפיסה בתוך הקבוצה וכאלה?
הם כן מסתכלים על שחקנים מבחוץ. הם כן הסתכלו קצת על שיקגו. כמו שאר קבוצות. כן הסתכלו על שיקגו, כן הסתכלו לאו דווקא על זק לוויר, הסתכלו דווקא על דרוזן. כי הם עדיין רוצים את, את השחקן הוותיק הזה, המנוסה הזה, שכן יעזור גם לשחקנים הצעירים להתפתח. ודרוזן הוא שחקן כזה. זק לוין, ממה שאני מבין גם מהאנשים, כאילו המקורות החיצוניים שלי פה, זק לוין הוא כן מועמד די חזק, לא רק לאינדיאנה, לעוד שתי קבוצות מהמערב.
מדברים עכשיו על סקרמנטו.
כן, היה גם דיבור על סקרמנטו, אבל מיטב ידעתי, כאילו לי לא אמרו סקרמנטו, אז כאילו אמרו לי שתי קבוצות מהמערב, יכול להיות שאחד מכן. והם לאו דווקא, נגיד, לא האופציה הראשונה שלהם זה, כמובן, שמזק להבין עוד הרוזה. כל עיניים מסעות האמת, למיטב ידיעתי, כל עיניים נשאות לגבי דונובן מיטשל. למרות שיש עדיין חושבים שהוא השנה עובר לניקס, לא יודע איך, לא יודע אם זה בכלל שווה להם, אני אישית כן מקווה, בתמורה למשהו שהוא די מוזל, אבל יש דיבור על זה. יש, כאילו יש דיבור ככה, הם כן חושבים שיש שם כאילו שחקן שהתפתח להיות אולי החוליה השלישית במשולש של טרנר, כאילו והלי ברטון והשחקן השלישי הזה. לגבי בן מאת'רין הבעיה שלו היא פסיכולוגית. כשהוא לא משחק טוב, אז הוא נותן את זה להשפיע עליו. וזאת הבעיה הכי גדולה שלו. הוא שחקן מצוין, הוא אתלט כאילו מצוין, יש לו כאילו ביטחון עצמי, אבל הבעיה שלו שהוא פשוט, אם הוא לא קולע נגיד שתיים רצופות, זהו, מבחינתו הלך למשחק. אני לא חושב שהדברים כאילו יכול להתפתח להיות הכוכב השלישי של הקבוצה.
זה דווקא נשמע כמו משהו שאפשר לעבוד עליו. תן להם טיפ להסתכל על קייל קוזמה אולי. שיביאו אותו.
יכול להיות, יכול להיות.
דבר איתם, זה יעזור לכולם, אני חושב. אוקיי, בוא נעבור לקבוצה אחרת, לניקס. נגענו קצת בזה, דיברנו על מיילס טרנר מתחת לסל של אינדיאנה. מיטשל רובינסון בחוץ עכשיו לכמה שבועות טובים. מה עושים? בהנחה שאמביד כבר לא יעד אמיתי לטרייד כרגע.
אז מחתימים את טאש גיבסון לעוד עונה. זה הפתרון שתמיד עזר איכשהו, שתמיד עוזר.
הנאמנות של טיבודו לטאש גיבסון היא משהו לא יאמן.
אני חושב שעכשיו אם ממפיס משחררת את דרק רוז, הוא מחתים אותו שוב, גם הוא.
הוא חוזר, בטח.
זה משהו שדי... כאילו שדי מוזר לי, אבל רואים את ההשפעה של טאש גיבסון על הקבוצה. הווטרן, המנוסה הזה, הבן אדם שתמיד משאיר אותם, גם כאילו רנדל דיבר עליו, כאילו עונה שעברה, ואמר שהוא דמות די דומיננטית בגיבוש של הקבוצה, כאילו בחדר ההלבשה. ועכשיו, אחרי המשחק, הבנתי שג'ק רוסימס גם נפצע, והוא לא שיחק. את שער המשחק, אז היה כאילו ארטנשטיין, וזה היה...
וגיבסון היה מחליף בעצם.
כן, וגיבסון היה מחליף. והיה גם, לארטנשטיין היה לו סי קריירה של כאילו של ריבאונדים, הם נראה לי 18 הוא סיים. או 17 או 18.
17, כן.
17? סבבה, אז סיים 17. ארטנשטיין דווקא קצת מזכיר לי את ה... את החילוף שנרלנס נואל לפני 3 שנות בתקופת הקורונה עשה אחרי שמיטשל רובינסון שעבר את הרגל. היה את השחקן שכן כאילו שהוא כן חוסם, שהוא כן לוקח את החטיפות, שכן עובד קצת על ריבאונד ההתקפה, לעומת שהאסיסטים שהוא לא נותן זה כבר משהו אחר, אבל הוא כן עולה לחסימה על כל דבר, אבל הוא לא יכול להישאר ככה 48 דקות. מה עושים? אני לא חושב שיש עכשיו שהוא דחיד שהוא מתבשל. לאו דווקא נגד הכוכב, אבל יש דיבור חזק בליגה עצמה, וכבי כל העיתונים שהם כן מדברים, אומרים שהניקס מביאים כוכב השנה. ושוב, שם אז כל העיניים נשואות על...
על מיטשל.
על מיטשל.
טוב, אולי הם יצרפו גם את ג'ארט אלן על דרך.
יכול, אין לי בעיה.
יש לי בעיה, האמת. אני חושב שמיטשל רובינסון לא יסתדר טוב עם...
עם מובלי?
ג'ארט אלן על הזה. לא, אני לא רוצה לוותר על מיטשל רובינסון. אני חושב שהוא... יש לו יותר מדי משמעות. בריבאונד. ראינו שנה שעברה מה הם עשו לקליבלנד מתחת לסל, בעיקר בריבאונד.
אני אמרתי את זה בתחילת העונה, אני חושב אחרי 10 משחקים משהו כזה, אני אמרתי שמיטשל רובינסון יכול לסיים טופ 3 בשחקן ההגנה של העונה, אם הוא ממשיך ככה ולא נפצע כמובן, וכאילו ונשאר.
זה תלוי כמה זמן הוא יחמיץ, אבל יכול להיות, התרומה שלו לקבוצה באמת עוברת קצת מתחת לרדאר של אנשים, אתה יודע, מסתכלים על ברונסון, מסתכלים על זה, אבל מיטשל רובינסון לטעמי הוא השחקן השלישי, אולי אפילו השני הכי משמעותי של הקבוצה השנה.
או, כן, כאילו, ודאות, בוודאות. מה עושה? אני חושב שעכשיו זה הרגע של ג'וליוס ריינדל לשתף קצת במצע הגנתי. ג'וש הארט פתח את העונה לא טוב, מבחינה הגנתית ומבחינת ריבאונדים. יש לו ירידה, כאילו, במספר ריבאונדים. הוא היה אמור להיות המחליף הלא קונבנציונלי של ריינדל. והמשבצת של פאוור פורוורד, וזה לא משהו שאנחנו אומרים שהוא די עובד, האמת. זה לא כמו ששנה שעברה מול קליבלנד לקח כמה ריבאונדים התקפה שהם כאילו שתק את קליבלנד בהם. וזה לא קורה עונה, לא מבחינה הגנתית ולא מבחינה התקפית. הוא ירד קצת באחוזים שלו. צריכים לדעתי לבנות משהו, כאילו לחפש שהוא פתרון לא יצירתי אלא יותר בסיסי. בואו נחפש עוד ריבאונדר טוב.
כן, גם הארט וגם גריימס שהיו, שהפתיעו לטובה שנה שעברה, קצת, קשה להגיד שהם מאכזבים, כי זה גם תלוי בהזדמנויות שהם מקבלים, אבל אני מאוד שמח קודם כל על העונה הטובה שבינתיים דיווינצ'נזו נותן.
כן.
וכן, אני מסכים איתך שהם צריכים עוד שחקן פנים, בעיקר בגלל שכמו שאנחנו יודעים, הקו הפנימי, הקו גבוהים של הניקס הוא יחסית פציע.
נכון.
חוץ מדונלד ומיטשל, יוצא לך לשמוע על עוד שמות שמוזכרים בהקשר של הניקס?
יצא לי לשמוע על עוד איזה כמה שחקנים, לא שחקנים שהם כאילו שהם כוכבים. היה פעם דיבור, בתחילת העונה יכול להיות היה דיבור קצת על קוזמה, היה דיבור גם על ג'יימס וויזמן, היה דיבור על שחקנים שהם שמות למיניהם, אבל לא שחקנים הם, כאילו, עם שם גדול ולא כאילו כוכבים. היה דיבור דווקא שהוא די מפתיע על, על דרמונד. בגלל יכולת
דרמונד, אוקיי.
אני דווקא האמת עד היום מעדיף שדרמונד יהיה אצלי בקבוצה, בגלל יכולת הריבאונדיות כאילו שיש. והיה דיבור כששיקגו הצהירה שהוא רצה לפלק, כאילו, לפרק את החבילה, אז היה דיבור גם עדות שלו. אבל דיבור קטן.
כן, זה מוזר קצת, אני לא מבין כל כך איך זה אמור לעבוד. לא יודע, אני תוהה עד כמה יש לך מידע לגבי מייס מקברייד ומה קורה איתו. זאת אומרת, הוא נראה כמו מייס מקברייד ואימנואל קוויקלי מסיים חוזה, עוד לא קיבל את הערכה שלו. מקברייד כבר 3 שנים מחכה להזדמנות, לא מגיע. עד כמה יש איזשהו דיבור שקשור אליהם?
על קוויקלי אומרים לרוב 99% שאם קוויקלי לא יהיה חלק מטרייד שהביא את הכוכב שמצפים לו, אז הם מארחים לו, כאילו הם מארחים לו חוזה כאילו בסוף העונה. הוא יקבל את המקסימום שלו, כי הם חושבים שדווקא השנה הוא מועמד המספר אחד לשחקן השישי של העונה, ואם הוא זוכה בשחקן השישי אז יש לו את הסופרמקס שהוא יכול לחתום עליו, או את חוזה המקסימום שיכול לחתום עליו, שהוא די גבוה ממה שהוא רוצה. הוא בהתחלה רצה 25 מיליון, הנקס הציע לו 18. בגלל זה, כאילו בגלל זה היה שם כאילו סירוב וכמה התנקליות פה ושם, ומתנו לו פשוט משימה, בוא תוכח את עצמך השנה ותקבל יותר. אבל הם יתנו לו את החוזה כמו שנתנו את החוזה לברונסון, שהוא חוזה שהוא יורד, שהוא חוזה פרונט.
כן, פרונט.
אז זה מה שהם רוצים לתת לו, והוא לא, אין בעיה עם זה. זה גם מה שנותן קצת גמישות לניקס בתחת התקרת השכר, במיוחד נגיד לעונה שבאה הבאה, שיש קצת עלייה בתקרת השכר עצמה, של איזה כמה מיליונים. אבל מקברייד, האמת שהוא כאב לי עליו, כי הוא שחקן שהוא די דבק, כאילו מבחינה הגנתית, די דבק לשחקנים, כל הזמן נשאר, הוא מתאמץ והוא זה, אבל הבעיה, כמו שאנחנו רואים, שאתה חייב שהוא יתעלה על מי שפצוע או על השחקן שבחוץ. כאילו במידה עכשיו שסתם דוגמה שקוויקלי, אם הוא נפצע לתקופה ומקברייד בא במה שנקרא נתן את המשחקים שלו, אז הוא כן ייכנס לרוטציה. אבל טיבודו, בגלל שהוא מאמין נחרץ בשיטה של התשע שחקנים של הרוטציה, שזה מה שהצליח לו, מה שהצליח די טוב במה שעברה, אז הוא נשאר לגבי זה ונותן לו את המומנטום שהוא בו, להמשיך אותו בג'יליק. בג'יליק הוא נותן פה מספרים של אלן איברסון. 32, 14 ו-10 הוא נותן. אז אין ממש כל כך דיבור לפי מה שהבנתי ולפי מה ששאלתי, אין דיבור כל כך על מקברייד, אבל שוב, אלה יכול להיות שני נכסים שיכולים לצאת בטרייד, במידה והניקס כן עושים את המהלך הזה.
טוב, שאלה אחרונה לפני שאנחנו רואים שאלות הגולשים, אתה עכשיו נמצא באורלנדו, בעצם אין-סיזן טורנמנט של הג'ילי.
כן.
איזה שהם שחקנים מעניינים שאתה רואה, ששווה לשים אליהם עין?
אני אישית הבנתי שבקבוצה של הג'יליג של אורלנדו משחק מק מקלונג, אלוף הדבות של כאילו שנה שעברה.
כן, שהוא זמן עכשיו גם לתחרות של השנה.
כן. אני האמת רוצה לשים, אני אישית שם עין על אח של אובי, של ג'קוב, שכן משחק כאילו בניקס, אבל קבוצת הג'יליג שלהם, והם כן משחקים השבוע פה. כאילו בין סיזן טורנמנט, אז אני כן רוצה לראות האם יש הבדל בינו ובין אחיו.
חוץ מהשיער.
יכול להיות, כן. והמספר. אז זה מה שאני נגיד שמה לבין, עדיין לא עשיתי פשוט מאוד כאילו רשימה מסודרת של השחקנים, כי רק אתמול ידענו מי הקבוצות שהולכות לשחק בין סיזן, כאילו שאלו לרם בהקמר. אני האמת בניתי על מטס בוזליס שמשחק בג'יליג איגנייט ועל רון הולנד, שרון הולנד צפוי לבחר ראשון בדראפט של העונה הבאה, ומטס בוזליס בעונה של אחרי, כאילו של אחריו, הוא ככל נראה גם יהיה בחירה ראשונה. במידה ושניהם מחליטים להיכנס לדראפט ביחד, אז זה אמור להיות כאילו אחד ושתיים. הם משחקים בג'יליג איגנייט, אבל הם לא הגיעו לטורניר, אז לצערי אני לא רואה אותם.
אוקיי. טוב, בואו נתחיל עם שאלות הגולשים, כי את בטח רוצה ללכת לישון כבר, ויש לנו הרבה שאלות. יואב מטוב שואל, איך אתה רואה את המשך הקריירה שלך? אם זה תפקיד שהיית רוצה לעשות לעוד שנים קדימה, או שאתה רוצה להמשיך למשהו אחר? ואם כן, אז לאן?
אם כן, אז לאן, זה תמיד יהיה לניקס. בראש ובראשונה, זאת הקבוצה שלי, זאת הקבוצה שאני רואה אותה כבר 24 שנה. אם יש לי את ההזדמנות לעבוד שם, אז אני כן אעבוד שם. מבחינת התקדמות, אני תמיד רוצה להתקדם. להיות צלם זה עבודה, ולהיות עורך כמובן זה עבודה שהיא לא פשוטה, זה כן דורש המון זמן, המון וכלובי ספציפית כמובן המון עבודה. באמת, איפה שיתנו לי להיכנס, איפה שיתנו לי לשים את הרגל, אני כן אשים את הרגל ואני אקח את הזדמנות הזאת בשני ידיים. אני כן, אני תמיד שואף להתקדם, אני תמיד שואף להתקדם.
אתה, המותג שלך נקרא Bucks and Goals, נכון? מציעים לך עכשיו מה-MLS, להיות הצלם הרשמי של ה-MLS, לא יודע, משהו זה, במקום ה-NBA. אתה הולך על זה?
לא.
אני מדבר על תפקיד יותר גדול, יותר כסף וכן הלאה. או שאתה עם הלב שלך ב-NBA וזה.
אני, בתור בן אדם שהתחיל את הקריירה המקצועית שלו, במרכאות, בגלל שהם לא הראו אותנו, התחלתי את הקריירה, כאילו את הקריירה המקצועית שלי בתור כדורגלן. הייתי שוער כדורגל במשך 15 שנה. ובו הזמנית הייתי גם שחקן כדורסל, במשך 8 שנים. כשהפסקתי כבר לשחק, כל כולי השקעתי אותו לגבי הכדורסל, לגבי NBA, וזאת האהבה היותר גדולה, ושם אני נשאר.
איפה שיחקת אגב?
שיחקתי בליגת הנמוכות, בהפועל יפו, ובנוער של מכבי יפו אז שהיה.
דרור הס, א', איך זה להיות אוהד ניקס באינדיאנה, אם זה, אם זה מורגש שם, נשאר משהו מהדם הרע?
לא.
ואם יש עכשיו מכות בין הליברטון לברונסון, בעד מי אתה?
ברונסון, תמיד. ברונסון, בלי צל של ספק. אני תמיד נשאר בקבוצה שלי. ולא, לא, לא מורגש שם שיש דם רע, כאילו, חוץ מאנשים שהם קצת יותר מבוגרים, שכן עברו את שנות ה-90, אז כן, כאילו, מסתכלים, כאילו, איפה הניקס עכשיו? הם תמיד, לפעמים, גם ככה, כאילו, גם כאן אנשים שעובדים במועדון, אז כאילו, עושים לי ככה, כמו רג'י מילר שעשה לספייק לי. ואז הם אומרים, חבר'ה, לנו יש 2,000, כמה לכם יש? בואו נשאר בפרופורציות.
כן, מצד שני זה עוד לפני שמישהו שם נולד לדעתי, כולל קרליל.
כן, אבל כן, אין שם כאילו ממש כאילו דם רע כמו שהיה אז.
יש פה גם טל קינן, גם היה עוד מישהו ש... כן, הנה, ברק מונק שואל, אני חושב שראיתי את זה מעוד מישהו. אתה רואה שאינדיאנה חושבים על להיות קונטנדרית עכשיו, או שהיא בונה על לבנות את זה להמשך?
היא בונה את זה להמשך. בונה את זה להמשך.
הם מדברים על איזשהו טיימליין, או ש...
לא מדברים על טיימליין, הם חושבים שמתי שזה יבוא, זה יבוא. הם לא ממהרים על זה, אבל הם כן שמים עין על זה. כאילו, על התזמון. אם יש להם עכשיו, נגיד, אופציה ללכת עכשיו על כל הקופה, להביא... All Star, אז הם כן יעשו את זה. אבל מצד שני, הם לא רוצים לעשות את זה בזמן שהוא קצת יותר מאוחר, מכיוון שקרלה לא רוצה להרוס את מה שהוא בנה מתחילת העונה, מבחינת גיבוש הקבוצה, מבחינת תהליך, כאילו תוכנית המשחק, הוא לא רוצה לוותר על זה. אז אם הוא אומר, כאילו, אז הוא אומר, אם לא הבאתי מישהו עכשיו, בקיץ, יש לנו את הדראפט, יש לנו את זה, אז יכול להיות שנעבוד על משהו.
אוקיי, דרך אגב, גם יפתח כהן סטל שואל על מה אינדיאנה יכולה צריכה כדי לעשות בשביל להביא כוכב נוסף. אמרת דראפט, גל קמרון שואל, מה, גל קמרון, נראה לי, אם אני זוכר נכון את האיות, מה הסיבה שהפייסרס מאז 2015 נופלים בבחירות הדראפט שלהם? יש איזשהו סנס שמדבר, יש כאילו דיבור על זה, או שזה משהו שלא, אתה לא חשוף אליו אולי בכלל?
אני לא כל כך חשוף לזה, לא יצא לי גם לשאול על זה האמת, אבל אני חושב שזה תמיד כאילו נובע מההתאמה של הקבוצה ומה שחסר לקבוצה. יכול להיות שעכשיו יש לך שחקן כמו... נגיד יש לך פרוספקט כמו ויקטור בניאמה, ואז יש לך, אבל לא מתאים לך כל כך לקבוצה, בגלל שיש לך גם כאילו את טרנר, ויש לך פרוספקט כמו ברנדון מילר, שיכול להיות 3&D מושלם בשבילך, שהוא די מתאים לקבוצה. ואז אתה מביא את ברנדון מילר, ואז אתה אומר למה לא הבאת, כאילו, ואז אנשים שואלים למה לא הבאתי, או למה לא הבאתם את, כאילו, כאילו את ויקטור. אתה מבין? זה כל הפרופורציה של, כאילו, של התאמה. אתה מביא כאילו, את השחקנים שמתאימים לך לקבוצה, ולאו דווקא הפרוספקט שהוא, כאילו, שאמור להיות ושעזבו היי. ככה הסתכלו.
תראה, אני רוצה להוסיף גם שבאופן כללי, אינדיאנה, גם בשנים האלה, לרוב בחרה בבחירות ביניים, לא היה לה בחירות מאוד גבוהות אם אני זוכר נכון, וזה בחירות שקשה מאוד לדייק בהן. זאת אומרת, אז אני כן חושב ש צריך לקחת את זה בחשבון כששואלים. אני חושב שבזה מיצינו את השאלות. יש לנו פה שאלה של יוסף קימל סמית ששואל למה רון ארטס לא רץ לנשיאות. כאזרח אמריקאי הייתי מסביע לו שיביא לנו שלום עולמי.
רון ארטסט, נראה לי שהוא עובד עכשיו על המון דברים שקשורים לשלום עולמי או לשלום בין חיות, למשהו שהוא לא קשור לעולם, בוא נגדיר את זה ככה, ולא לשכוח כאילו שרון ארטסט הוא מאז ומתמיד היה אוהד של הניקס. הוא בן אדם שגדל בניו יורק.
ברור, הבן אדם לבש 96 כי זה קווינסברידג'.
בדיוק, והוא תמיד כאילו שם, אז כדי שיהיה שם הוא צריך קודם כל לנצח את ראש עיר של ניו יורק, שבינתיים לא חושב כאילו שירד מהכיסא שם.
אם דונלד טראמפ יכול להיות נשיא בארצות הברית, רון ארטסט זה קטן על האמריקאים.
כן.
דרך אגב צריך להגיד, אתה בפייסבוק כתוב World Peace, כן, יש לך משהו ספציפי עם ארטסט?
כן, זה כאילו מחזיר אותי לתקופה שבה שחקתי כדורסל, אז בגלל שאני הייתי גם שחקן הגנתי, לא הייתי קולע כל כך טוב, אז ביססתי עצמי על ממש כאילו ארון ארטסט, ומהסיבה שהוא אז אחר כך כאילו עבר ללייקרס מיוסטון, אז הגעתי למצב, אני ידוע שאני אוהב את קובי מאוד, אז התחלתי לעבוד קצת על הקליעה שלי, ודיין עבדתי על קצת ההגנה שלי, ואז ראיתי שהוא פתאום משחק כאילו כמוני, שהוא שחקן כאילו 3&D, הוא כן קולע את השלשות כאילו כשצריך, והוא ישמור על השחקן הכי טוב שלהם, אז זה מה שאני הייתי אז.
ופשוט אני חושב קרלה עליה במעלה סינדה פלאץ, לא?
קרלייל היה מלאס אנד פלאס, אני חושב שכן.
אני חושב שהוא היה זה, אני חושב שהוא היה מאמן של אינדי, באותו זמן.
כן, לא שהיה מאמן שם, או שהיה עוזר מאמן שם.
אני חושב שהוא היה משהו באימון. זה משהו שעדיין מדובר אגב באינדיאנה, המלאס אנד פלאס?
לא.
לא יצא לך לשמוע מישהו מעלה את זה, זה לא משהו ש...
אף אחד לא, אפילו שהם משחקים נגד את רויט. אף אחד לא מסתכל על זה. אין שם, שוב, אין לך שם את אותם אנשים. אין לך שם...
טוב, אז... דטרויט עכשיו זה קבוצה שאף אחד לא מעוניין לדבר עליה, לדעתי. אף אחד לא מתייחס אליה בשום צורה חוץ מרחמים.
נכון. או נראה לי חוץ מקוז'אק. יכול להיות.
אם כבר דיברנו על דטרויט, זה הניצחון היחיד של אינדיאנה בחמשת המשחקים מאז האין-סיזן טורנמנט. יש איזו תחושה של איזה... סגב שואל אם לברון ודייביס שברו את הפייסרס, אבל לא יודע אם שברו, אבל האם יש תחושה של איזושהי ירידת מתח בקבוצה אחרי זה? או שזה פשוט היה עכשיו מסע חוץ ו-it is what it is?
לא, זה היה פשוט מסע חוץ. מסע החוץ של מה שהיה היה. שוב, אני אוהב להזכיר, ובתור בן אדם שמאוד אוהב את הסטטיסטיקה ונתונים, המערב ידוע בתור מערב שהוא תמיד רץ, יש לו פייס מאוד גבוה, ולא סתם קבוצות מהמזרח מתקשים במשחקים במערב, כי הם רגילים לבוא, כאילו, לעשות התקפה של חצי מגרש, לעומת התקפה של, כאילו, של ריצה כל הזמן. בודדות, נראה לי שתיים, שלא קבוצות רק מהמערב שמשחקות התקפה של חצי, כאילו של חצי מגרש, שלקחות את ה-15-20 שניות כאילו מהשעון, ואז כאילו הולכות לקליעה. לעומת שהמזרח, עולה 90% מהקבוצות עושות את זה. לצאת למסע משחקי חוץ, זה קשה. לא משנה איפה אתה משחק. אפילו בקבוצה במזרח ובמערב, זה קשה. הוא לא חושב שלברון ודייוויס יש להם איזשהו
אימפקט.
כן, אין להם שום אימפקט, אבל זה מסע החוץ. אני מקווה מאוד שעכשיו, אחרי ההפסד לקליפרס, שפתאום ראינו את הרדן, חוזר להיות הרדן ה-MVP, אבל אני כן חושב שעכשיו קצת יתחילו לעבוד על עצמם קצת יותר, וכאילו יחזרו לשורת המנצחים.
בעצם הם לא היו לא שיחקו בבית מאז כמה? מתחילת החודש בעצם, נכון? כמעט מתי הגעתם לווגאס?
אני הגעתי בווגאס, היה את משחק של בוסטון נגד אינדיאנה, שזה היה בחוץ. וגאס היה לפני שבועיים.
בוסטון נגד אינדיאנה היה בעיקרון בית, אלא אם זה היה בווגאס המשחק, אז זה היה משחק בית האחרון. בוסטון נגד אינדיאנה.
ה-109-106?
לא, אינסיזן, כן. זה 122-112 נגמר, שאינדיאנה עלו.
אז שנייה, זה משחק בית. היה לי זה משחק חוץ, לא?
לא, לא בית.
לא, לא, נכון, משחק בית.
אבל מאז בעצם זה היה ב-4 לדצמבר, היום אנחנו ב-19, מאז הקבוצה בעצם בחוץ.
בחוץ כבר כל הזמן.
כן. בואו נראה עוד זה. אור ניר שואל, לדעתי לקינגס יש פוטנציאל להיות אינדיאנה, אני חושב שהוא התכוון לזה הפוך, שלאינדיאנה יש פוטנציאל להיות מה שהקינגס היו בשנה שעברה. מה מייחד את ההצלחה שלכם? אם זה טייריס או שזה משהו באימונים, בצוות? דיברת קודם על החיבור בין הקבוצה, בתוך הקבוצה.
אני חושב שזה דווקא החיבור של הקבוצה עצמה. מתואמים, לרוב הם מתואמים. הם כן רצים ביחד, הם כן תומכים אחד בשני, הם כן מעזים, הם כן והם כן רוצים, הם כן רוצים לנצח. אני חושב שההודעה על בדי הילד שיצאה שהוא אכן מועמד לטרייד, זה דווקא מה שקצת מה שכאילו
ערער את הקבוצה?
כן, ערער את הקבוצה קצת מלהיות את הקינגס כאילו של עונה שעברה, כשהיו הקבוצה מרגשת הזאת. כן, עם ההצלחות שהיו ומנצחון שהיו, אז כן הם הם השכיחו את זה קצת כאילו במעט, אבל עם ההפסדים זה שוב חוזר. זה שוב חוזר אוקיי, אז עכשיו בדי הילד יכול להיות מועמד לטרייד. עכשיו גם בגלל שעברנו את 15 לדצמבר, שם יש לך את השוק של מי שחתם בקיץ האחרון יכול עכשיו ללכת לטרייד, אז שוב עכשיו כל הדיבורים עכשיו שוב יוצאים וחוזרים. אז לפעמים זה קצת מפריע, אבל כמו שחקנים שהם מקצועיים, הם מנסים לא לחשוב על זה, אבל אני לא בטוח שזה כן משפיע לטובה עד הסוף.
אני חושב שמה שבאמת דומה בהקשר של אינדיאנה והקיץ של השעבר, שהם שחקים כדורסל שהוא שמח, שאתה רואה שגם השחקנים נהנים לשחק אותו. אמרת את זה גם על טייריס עצמו, אובי טופין, שהוא בטח יותר נהנה בסגנון הזה, וכולם באופן כללי. סקרמנטו היו קבוצת הגנה קצת יותר טובה, ויכול שבגלל זה גם התוצאות שלהם יהיו קצת יותר טובות ממה שיש כרגע לאינדיאנה, אבל נחכה ונראה, נראה איך זה מתקדם בהמשך. אנחנו יודעים שקבוצות נוטות לעלות, לרדת בהמשך.
נכון, יש לנו כאילו עוד המון זמן עד הפלייאוף.
כן. טוב, שאלות שלא קשורות לאינדיאנה, האם לאור הפציעות יכול להיות שוושינגטון קיבל ברדלי ביל בדיוק את מה שהוא שווה, דרורס?
אם היא קיבלה את משהו שווה, אני אישית לא חושב, אני עדיין הייתי בעד ברדלי ביל בוושינגטון.
חוץ למרות שברור שהם הולכים לבנייה מחדש?
כן. עדיין חשבתי שהוא יהיה השחקן הזה שיכול לכוון את הצעירים, כי הוא יודע ש... אין לו, אני אישית לא חושב שהעברה שלו לפיניקס או בכלל לכל קבוצה אחרת יכול להיות תוספת משמעותית לקבוצה, לקבוצה שהפוך אותה לקונטנדרית הרבה יותר, קבוצה שמורית לאליפות. אם ברדלי ביל היה עושה את זה לפני 4 שנים, אז אתה אומר לך שכן. עכשיו אני לא חושב. זה גם מה שאמרתי על לילארד כשעבר למילווקי. העברות האלה שמגיעות קצת יותר מדי מאוחר, אני חושב שהן עושות לא טוב לשחקנים עצמם מאשר לקבוצה. עכשיו אנחנו רואים גם ככה שביל עכשיו יושב בחוץ עוד איזה שבועיים, עוד שבועיים לפחות. מתחילת העונה הוא שיחק אולי 3 משחקים.
כן, אני, מהבחינה הזאת אני חושב שדרוע משהו קשה לקיבלות מה שהוא צריך, כי לך תדע אם מעדיף לך את ברדלי ביל ל3 משחקים או את ג'ורדן פול ל30, כמו שהוא משחק בינתיים.
אבל זה קטע, אנחנו לא יודעים אם ביל לא היה נשאר פצוע בוושינגטון, כאילו אנחנו יודעים שהוא תמיד שיחק בזמן פציעות גם, ועדיין מעדיף את ביל הפצוע מאשר את ג'ורדן פול שקולע 4 נקודות ב-2 מתוך 80.
כן. שאלה על שחקן אחר שעבר, זה גם כן של דרור. יוסטון תלויה מדי מפרד ון וליט?
לא. יצא לי לדבר על זה עם אחד מעוזרי נאמן של יוסטון. והם לא, הם לא תלויים על ה... על ון וליט, הם מנסים למשוך את ון וליט ודילון ברוקס לתת קצת מהניסיון שיש להם לשחקנים הצעירים כדי שהם יבלוטו הרבה יותר. אנחנו רואים שזה מצליח על ג'בארי סמית ועל שנגון, קצת פחות על גרין, אבל לא, אני לא חושב שהם קלים בו.
נשאר ביוסטון, למי יש, עמיה לינדבאום שואל, למי יש אפסייד ולמי תהיה קריירה יותר טובה, ברנדון מילר או ג'בארי סמית? הוא אומר, אני לא יודע למה, הם מזכירים לי אחד השני.
שניהם לא משחקים אותו תפקיד. שניהם יש להם, כאילו ג'בארי סמית משחק פאוור פורוורד, וברנדון מילר משחק שוטינג או סמול פורוורד. נכון, עכשיו הוא בשמאל. ברנדון מילר עדיין, כאילו, הוא עדיין רוקי. ג'בארי סמית, אני חושב שהוא נפל לקבוצה שלא נכונה בשבילו. ברנדון מילר נפל לקבוצה שהיא כן, אז זה יכול להשפיע מאוד על המשך הקריירה שלהם. האפסייד לדעתי יהיה כמובן של ברנדון מילר. הדאונסייד יהיה של ג'בארי, ושוב, הסיבה היחידה שאני חושב שהוא רק בגלל שהוא בקבוצה לא נכונה.
אני חושב שדווקא בגלל מה שאמרת על המנהיגות של דילון ברוקס ובן וליט, אני חושב שיכול להיות שכן ג'בארי סמית יוכל להתפתח יותר טוב. אנחנו רואים שרלוט לא מצליחה לפתח כל כך את הצעירים שלה. מצד שני, אני ידוע בתור זה שמאמין יותר מדי בווץ, אז גורדון הרוד כנראה לא עושה שם עבודה מספיק טובה בשרלוט. נראה איך זה יהיה עכשיו אחרי החילופי בעלות, שם אולי קצת ישנו את התפיסה.
כן, יכול להיות.
אריאל בנדט, האם הבקס המשיכו לשחק דרו בהגדה מול רכזים שקולעים ומוסרים מצוינת כמו טריס הליברטון, או שגריפין יעשה התאמה?
זה כבר, זה משתנה מקבוצה לקבוצה. לעשות דרופ, זה לא תמיד עובד. הגנה הזאת אני לא חושב שהיא תמיד מצליחה, במיוחד שיש לך 5 שחקנים שהם מרפים את המשחק. אתה לא משחק בפיק אנד רול מול שחקנים של כאילו כמו של הניקס, שיש לך את ברונסון ויש לך את מיצ'ל רובינסון שעושה לו את החסימה ואז הוא יורד למטה לצבע. זה שחקן של שבא כמו מייל סטרנר, שעושה לך כאילו את חסימה ויוצא החוצה.
כן.
אז אין לך פה הרבה מה לעשות.
אני חושב גם שהסיפור עם הדרופ של לופז, זה שהוא עבד טוב מתי שהיה לך את ג'רו הולידיי ואת קריס מידלטון, כשהוא היה עוד קשיר, שיכולים לעשות קונטסט על הזריקה מאחורה. זה היה החלק השני של הדרופ, זאת אומרת, לופז בדרופ, רוצה להביא אותו למיד ריינג', ואז הולידיי או מידלטון מנסים להפריע לזריקה, אפילו גרייסון אלן שנה שעברה.
נכון. וזה עבד
אין לך את זה.
מול פיניקס.
מליק ביזלי לא עושה את זה השנה. וגם לילארד הוא לא מספיק גדול בשביל להפריע לזריקה, בשביל לעשות קונטסט מאחורה לזה. אז מצד שני, אין להם יותר מדי כלים. הם לא קבוצה שיכולה לעשות סוויצ'ים, הם לא יכולה. הפרסונל ההגנתי שלהם הוא בעייתי.
נכון, נכון.
איך הסאנז הסתדרו בלי רכז טבעי? אני קצת... זה... אני לא מסכים עם הניסוח של השאלה הזאת, אבל אוקיי.
זה הקטע. היום אנחנו מדברים קצת על הרכז טבעי, כשכולנו כבר יודעים שהרכז טבעי, מה שאנחנו גדלנו עליו, הוא בכלל כבר לא קיים. אלא השחקן הזה שהוא שחקן די נמוך, שמעדיף למסור הרבה יותר מאשר לקלוע. אין לך את זה, אין לך את זה כמעט היום. יש שחקנים שעושים את הכל. איך הם מסדרים? אני חושב שהם מסדרים יופי יופי. ואפילו כשברדלי בל היה בחוץ, הם משחקים טוב, דורנט ובוקר, הם משחקנים המשלים שיש, כאילו שיש להם כרגע, חושב שהם מסדרים כאילו די מצוין. כן, לפעמים חסר לך את המנטליות של את הרכז מהדור שעבר, אבל אנחנו ראינו את זה, איך זה היה עם קריס פול. חוץ מפעם אחת שהגיעו לגמר, לא היה משמעותי, אפילו אחרי שקווין דורנט היה שם.
כן, אני חושב שהבריאות יותר משמעותית שם כרגע מכל דבר אחר.
בדיוק.
מה העתיד של דריימונד וקליי בגולדן סטייט?
קליי בדרך החוצה, זה למיטב ידיעתי משהו שנאמר לי כבר לפני, אני חושב, שבועיים, משהו כזה, שבועיים או שלוש. קלי בדרך החוצה. לצערם של הווריורס, הם כנראה הולכים שוב לריבילד, אבל ככל נראה גם זה נשאר עד סוף העונה. קלי כן נשאר עד סוף העונה, כי מתחילת העונה הם כן רצו שהשלישייה הזאת תרוץ פעם אחת ואחרונה ביחד. אני לא חושב שקלי יישאר. דריימונד, אני מאסס, כי יש דיבור עליו שהוא כן יישאר, יש דיבור עליו שהוא לא יישאר. אפילו מה שהוא עושה, יש עליו דיבור שהוא חצי חצי. אני חושב שבסוף הוא יישאר. קלי לא יישאר, קלי ודאות לא יישאר. הוא ילך לקבוצה אחרת, שתוכל אולי קצת לרוץ לאליפות יותר מאשר גולדן סטייט השנה.
אוקיי, מעניין. צריך איפשהו על החוף, שהוא יוכל להביא את הסירה שלו.
יביא אותה, לא בעיה.
באינדיאנה יש אגמים?
באינדיאנה פוליסי, כן, ודאי.
אז כן, אתם יכולים להביא אותו לאגם.
אבל יש לנו כבר
את בדי היל. מה אתה אומר? סליחה?
אבל יש לנו כבר את בדי היל.
כן. טוב, שאלות אחרונות. בן פסקל, האם אפשר לומר שההצלחה של מנסות, סביב ההצלחה של מנסות והתרומה של גובר, שהטרייד עליו הוא לא הטרייד הגרוע בהיסטוריה?
קודם כל, אני לא חושב שזה היה הטרייד הכי גרוע בהיסטוריה. אני חושב שהתמורה הייתה הכי גרועה בהיסטוריה, וזה לא מה שהטרייד היה כאילו הכי גרוע בהיסטוריה. למי שקצת עבר כאילו בטריידים של השנים לא האחרונות, אבל של שנים אחורה, אף אחד לא יכול להגיד לי שהטרייד של בוסטון עם ברוקלין, עם השלישייה של קרנט, זה לא היה בכלל הרבה יותר גרוע. אני חושב פשוט מאוד שמנסות להתחיל לעשות את ההתאמה, שהם התחילו לעשות, כאילו שהם לא עשו לפני. כשאתה מביא שחקן כמו רודי גובר, שהוא קצת עכשיו טיפונת פה ושם, פיתח את הארסנל התקפי שלו, קצת, אבל וקיפל הרבה נחת גם מקאט, שלא מתערב לו בהגנה כל כך, ועם אדוארדס פשוט מוביל את ההתקפה, אני חושב שכן, עכשיו לאט לאט יש את ההתאמה הזאת בין טאונס לבין לבין גובר בהגנה, יש את להם גם את מקדניאל שהוא אחד השחקני ההגנה הכי טובים בליגה, ופשוט, ואת מייק קונלי שיש לו גם מודעות הגנתית מצוינת, למרות שהוא די מבוגר, ולא לשוח שגם הוא מביא את ההשפעה של ממפיס של אז, של זק רנדולף ומר גסול, שני גבוהים שמשחקים אחד ליד השני. אז הוא הביא את ההתאמה הזאת שהייתה אז, והפיל אותה על, 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 על טאונס ו, ועל, ועל גובר.
אני חושב שהצירוף של קונלי היה משמעותי מאוד לקבוצה הזאת בשנה שעברה, וגם השנה, רואים אותו זה, הוא גורם שם לדברים לעבוד יותר חלק. הקליפרס עם קוואי יכולים לעשות משהו קונטנדרים, כן, לא?
לא.
לא? אתה לא רואה אותם זה? לא. איפה אתה מדרג אותם במערב כרגע?
מערב שש. אני חושב, כן, שאני חושב שיש חמש קבוצות הרבה יותר טובות מהם.
מי?
את דנבר. יש לך גם את מינסוטה, שהם הרבה יותר טובים מהם. מי עוד? מי עוד? יש סקרמנטו, יותר טובים מהם. הלייקרס יותר טובים מהם. ואם אתה רוצה להוסיף עוד קבוצה...
דאלאס, פיניקס.
פיניקס כן, אבל פיניקס זה באותו מקום הם, בשבילי זה הם באותו מקום עם ניו אורלינס. דאלאס הבעיה שלהם שהם מתמקדים יותר מדי כאילו בלוקה.
כן, הם בהחלט תלויים מדי. לא יודע, אני מסכים לגבי דרך אגב יש גם את אוקלאומה סיטי שנמצא כרגע במקום השני במערב.
נכון, שכחתי לגמרי.
לא זה, גם אני לא הזכרתי אותה. מתוכן אני מרגיש בטוח רק בדנבר. בכושר הנוכחי, אני חושב שרק דנבר אני נותן לה עדיפות על הקליפרס. את מי הלייקרס צריכים להביא בשביל להיות מועמדת רצינית יותר?
אני
בטוח שיש להם, זאת אומרת...
עליהם נחסים.
הם יכולים להביא את יאניס, אבל אני לא יודע אם יש להם את החלקים.
בדיוק, הייתי אומר לך, וואלה, שיביאו את, את, כאילו, את, את, את אנטוני אדוארדס.
כן.
אבל אתם נכנסים בשביל להביא אותם, או את לוקה.
אני לא חושב שיש להם יותר מדי מקום להתקדם, אבל לך תדע, אולי כן. וטוב, פיניקס בבניית קבוצה, מוזרה, אם יש סיכוי שהמודל הזה יכול להצליח להם.
כן.
אני חושב שדיברנו על זה. אוקיי. משהו שהיית רוצה להוסיף, משהו ש...
בתור כאילו פרסומת סמויה, תעקבו אחרי הדף שלי.
בדיוק, בוא תגיד לנו איפה אתה יכול למצוא.
בינתיים אתה יכול למצוא אותו רק באינסטגרם. יש, כאילו, יש גם את הדף בטיק טוק, אבל לא כל כך כאילו פעיל שם. באינסטגרם אני הרבה יותר פעיל. תעקבו ואתם מוזמנים לדבר איתי כל הזמן. במידה, כאילו ברגע שאני אפונה, אני תמיד אשמח לדבר ולענות על שאלות. כן, יש דברים שכמובן, כמו כל שחקן וכל איש צוות של מועדון, יש לנו הסכם, יש לנו הסכם סודיות, אז יש דברים שאני לא יכול לדבר עליהם כל כך, מה שאני כן יכול לדבר על זה, אני כמובן מדבר חופשי. אפילו אני יכול לדבר, אבל לא יכול להיכנס לקטנות. השם, כמו שאמרתי, זה Buckets and Goals, זה סלים ושערים. שערים זה גם לפוטבול, גם לכדורגל, אז זה משתלב טוב. ואני מאוד שמח להתארח פה.
שמחתי שבאת. האמת שאני שמעתי על זה, אני לא נמצא באינסטגרם, אז שמעתי על זה רק כשדרור אמר לי שאתה התחלת לעבוד, זה היה מגניב.
כן, אז...
היה מעניין מאוד.
אז כשדרור סיפר לי שלבוא להתארח, אז אמרתי לו, ודאי, אז הוא אמר לי שככל נראה אתה תהיה עם אור, אז אמרתי לו, מצוין, כאילו, בכיף, אז הוא אומר לי, תקשיב, אני מעדיף שאתה תהיה עם עוד אוהד, כאילו, של הניקס, איך יהיה לכם חיבור הרבה יותר טוב. אז אמרתי לו, יש שני אוהדי ניקס יותר טוב מאחד.
מאשר ניקס וסלטיקס, אחד מול השני.
כן.
טוב, אחלה, אז תודה שבאת, שחרר אותך לישון, תהנה באורלנדו.
תודה רבה.
וזהו, נתראה בשבוע הבא.
נתראה.